פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת העקב, היא הפרשה השנייה מתוך שיבה דנחמתה. פותחת התורה ואומרת: והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. התורה מבטיחה: ואהבך וברכך וירבך וברך פיבתך ופרי אדמתך דגנך תירושך ויצריך שגר על אפיך ואשתרות צונך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. והתורה ממשיכה את סדר הברכות שהתורה מבטיחה למי שישמע למשפטים של התורה. רבותינו כאן כולם עומדים על המילה עקב, והיה עקב תשמעון. כשכולם מנסים להבין מה מונח במילה הזאת עקב, אם הכוונה לבגלל, אז זה צריך לומר והיה בגלל תשמעון, אם הכוונה אם, אז צריך לומר והיה אם תשמעון. מדוע בחרה התורה לומר את המילה עקב? כך שואלים כל המפרשים כאן. התשובות שכולם אומרים, רש"י מביא תשובה בפני עצמו, בעל הטורים, האבן עזרא, הרמב"ן, כל אחד ואחד בדרכו. כאשר בעל הטורים סומך את דבריו על דברי מדרש שאומר שההמשך של הפסוק הזה של והיה עקב הוא בעצם המשכו של הפסוק האחרון מהפרשה הקודמת. בפרשה הקודמת נאמר: ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. והיות וזה מה שנאמר בסיומה של הפרשה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, אומר כאן בעל הטורים: לעיל מיני כתיב היום לעשותם וסמיך ליקב, כלומר היום לעשותם, אבל שכריו, השכר יבוא בעקב, הכוונה פירוש בסוף, הכוונה לעקב פירושו סוף. המצוות אנחנו מקיימים כאן, אבל את השכר נקבל לעתיד לבוא. כך מביא כאן בעל הטורים, והאמת שזה לשון מדרש. המדרש מדבר במדבר רבה, בסליחה, בדברים רבה פרק ג' כתוב המדרש: אמר לו, אמרו ישראל הקדוש ברוך הוא ריבון העולמים, מתי אתה נותן לנו זכר המצוות שאנו עושים? מתי נקבל את זכר המצוות? אמר להם הקדוש ברוך הוא: בניי, המצוות שאתם עושים מפירותיהם אתם אוכלים עכשיו, אבל שכרכם בעקב אני נותן לכם. אומר שם עץ יוסף, הכוונה בסוף, היות והעקב זה סופו של גוף האדם, זה החלק התחתון, אז אותו דבר, השכר נקבל לעתיד לבוא, המצוות נקיים אותם פה, ואת השכר נקבל לעתיד לבוא. כך מביא כאן בעל הטורים, ומקור הדברים כפי שאמרנו זה מדרש. הכלי יקר עומד בפתח דברה ושואל: מדוע רק את המשפטים? והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, מדוע בחרה התורה לתת שכר רק על המשפטים? מדוע לא על החוקים? הרי אם אתה מדבר על סוף הפרשה הקודמת, שם נאמר: ושמעת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים. מופיע שלושה דברים, אז מדוע מופיע כאן השכר העתידי שיהיה לנו רק על המשפטים? כך שואל בעל הכלי יקר. אומר הכלי יקר בתשובה שהמילה עקב היא כינוי לחוקים. מדוע זה כינוי לחוקים? כותב הכלי יקר: וכן נזכירם בלשון עקב ולא בלשון חוקים, לומר לך שהחוקים שהזהרתי לך להם למעלה, אולי מצד שבני האדם דשים אותם בעקביהם, לא יהיה זהיר וזריז בהם כמו במשפטים ודינים שתועתם גלוי וידוע לך. לפני זה הוא אומר שהעניין של החוקים, אנשים מזלזלים בהם. למה מזלזלים בהם? בגלל שהשטן ואומות העולם כבר בהם מקנטרים את עם ישראל, והיות ואין טעמם נודע, לכן אנשים נוהגים בהם זלזול וקלות ראש. באה התורה ואומרת לך: והיה עקב תשמעון. אם אתה תשמע את המצוות שנקראות חוקים, שאנשים מזלזלים בהם ונוהגים בהם כמו בעקב, מובטח לך שכר, כמו שכתוב כאן בתורה: והיה עקב תשמעון וכו'. אומר כאן הכלי יקר: על כן אני אומר שאם גם החוקים הרמוזים בעקב, אף על פי שבני אדם דשים אותם בעקביהם, מכל מקום תהיה זהיר בהם כמו במשפטים. היות והמשפטים אלה הדברים שכולם שומרים, כי המשפטים אלה דברים הגיוניים שכולם מסכימים איתם, וזה נשמר. אומרת התורה: תשמור על החוקים בדיוק כמו שאתה שומר על המשפטים. כמו שאתה שומר על החוקים שהם דברים בלתי מובנים, כך תשמור על המשפט, כך תשמור על כמו שאתה שומר על המשפטים שהם דברים מובנים, כך תשמור על החוקים שהם בלתי מובנים. כך מביא כאן הכלי יקר לבאר את הדברים, והוא מוסיף לזה עוד קטע אחד. כשם שהחוקים, מאחר שאין תועלתם מורגש לך, ודאי אתה מקיימם לשם שמיים ולא לשם הנאתך, כי אין לנו הנאה מורגשת לך בנושא המשפט החוקים. כך המשפטים לא תקיים אותם בעבור הנאתך, כי אם בעבור שמצוות השם עליך. מביא כאן הכלי יקר קטע נוסף, שכמו שנאמר כאן בתורה, והיה עקב תשמעון את המשפטים, אז כמו שאתה שומר על המשפטים בגלל שאתה מבין אותם, כך תשמור על החוקים שאתה לא מבין אותם. ובהמשך הוא מביא לזה גם לצד השני, כמו שאתה מקיים את החוקים, אתה לא רוצה לתועל את עצמך, אלא כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא, כך תקיים גם את המצוות, כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא. כך מבאר הכלי יקר את הביור שלו על הפסוק והיה עקב תשמעון. כמה וכמה מפרשים עומדים על המילה עקב תשמעון כשמייחסים את הדברים של עקב תשמעון למצוות שבין אדם לחברו. הרמב"ן בפתח דבריו רומז לזה וכותב כך: והזהיר הכתוב המשפטים, אולי יזהיר במשפטים הקלים בדיני ממונות שלא יבזו אותם. בא כאן הרמב"ן ואומר שיש איזשהו זלזול בענייני הממונות, בעיקר במצוות של בין אדם לחברו. ראיתי כמה וכמה מפרשים שעומדים על המילה עקב, שהכוונה היא לדינים שבין אדם לחברו, ומי שמרחיב בכך מאוד הוא הפרדס יוסף כאן בפרשה, כשהוא לוקח את דברי בעל התורים במקום, שבעל התורים במקום אומר שבעשרת הדיברות ישנם קוף עין בית תיבות. כך הוא מביא, בעשרת הדיברות ישנם 172 תיבות, ומה שהתורה אומרת והיה עקב תשמעון, הכוונה תשמעו ל-172 התיבות שנמצאות בעשרת הדיברות. בא פרדס יוסף ומוצא את הדברים הללו בפרשת חיי שרה. אומרת התורה פרשת חיי שרה, לאחר שאליעזר עבד אברהם רוצה לבחור אישה ליצחק אבינו, והוא אומר כך: והיה אישה אשר אומר אליה השכינה מעט מים בקדך ותאמר לשתה וגם גמליך אשקה, היא האישה אשר הוכבת. זה הנדע שזאת האישה שהקדוש ברוך הוא מייעד עבור יצחק אבינו. כותב הפרדס יוסף, כתוב בפרשת חיי שרה: ויקח האיש נזם זהב, לאחר שהוא עשה את המבחן והוא ביקש מרבקה, ורבקה הלכה ושאבה לו ואמרת לו שתה וגם גמליך אשקה, לקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם. מביא רש"י בשם מדרש רבה, שני הצמידים מרמזים על שני לוחות הברית, עשרה זהב מרמזים על עשרת הדיברות. שואל הספר פרדס יוסף, בבקע משקלו על מה רומז? אומר הפרדס יוסף: טוב מאוד, אם כותב בעל התורים שבעשרת הדיברות ישנם קוף עין בית תיבות, אז בקע משקלו זה בדיוק מה שרמוז בשני לוחות הברית ועשרת הדיברות, זה בקע משקלו, קוף עין בית תיבות. כך כותב בספר פרדס יוסף. אם ככה היסוד ששני הלוחות המצומדות, אותם שני לוחות שנרמזו בשני צמידים על ידיה, אותם לוחות שנרמזו בעשרת הדיברות עשרה זהב משקלם, נרמדו דווקא בשני צמידים. כאשר רבותינו עומדים על כך ושואלים, אם התורה אומרת צמידים, אתה יודע שצמידים זה שניים. בדרך כלל אתה לא צריך להגיד שניים, אלא אם כן אתה בא ללמד משהו. כמו שדיברנו על כך, מי שזוכר, דיברנו על כך בעבר, בשתי חצוצרות זהב, דיברנו על כך בכל המקומות שהתורה כותבת שניים, שני הסעירים הופיע שלוש פעמים, הכוונה שווים במראה, שווים בקומה, הם צריכים להיות שווים, דיברנו על כך בכמה פעמים. אם ככה, מדוע התורה כותבת שני צמידים? התורה יחד, טוב, והייתם הצמידים על ידיה, אתה יודע שזה שניים, אם זה יותר היו כותבים ארבעה צמידים, אבל אם כתוב צמידים, מיעוט רבים זה שניים, מדוע התורה כותבת שני צמידים? אותה שאלה חוזרת על עצמה בפסוק נוסף כאן בפרשה, בפרק ט' פסוק י' ז'. אומר משה רבינו: ואתפוס בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידיי. שוב פעם מופיע כאן מילים, מספרים שניים שאתה לא צריך אותם. משה רבינו יכל לומר אותו דבר: ואתפוס בלוחות ואשליכם בידיי. אז אתה יודע שיש לו שני ידיים ויש לו לוחות, למה צריך לכתוב שוב את המספר שניים, הן על הלוחות והן על הידיים? ואם אתה רואה שהתורה כותבת את הלוחות והתורה כותבת את המספר שניים ליד זה, והתורה כותבת את הידיים של משה והיא כותבת שניים, פירוש הדבר שהתורה רוצה לרמוז לנו משהו בזה. מה השאלה, מה הרמז שמונח כאן? ודיברנו על כך שאם התורה כותבת שניים ולא תר שניים, הם צריכים להיות שווים, יש את הדבר שהוא מחבר ביניהם. אומרים המפרשים תשובה פשוטה מאוד: יומר האומר, כאשר אין לך ברירה אלא לקיים רק חלק מהמצוות. נאמר כך, כאשר אליעזר עבד אברהם בדק את רבקה, הוא מצא שהיא זאת שצריכה להיכנס לביתו של אברהם אבינו. במה הוא בחן אותה? הוא בחן אותה במידת החסד, במידות שבין אדם לחברו. בא אליעזר ואמר לה, תשמעי, אמנם את עברת, באורך השם, נחלת הצלחה במצוות שבין אדם לחברו, אבל דעי לך שהלוחות הם שניים, והלוחות הם שניים בשווה. כמו שיש מצוות שבין אדם לחברו, יש גם מצוות שבין אדם למקום, והן לא ניתנות להפרדה. אי אפשר לומר, אני מקבל רק צד אחד של הלוחות, הצד השני אני לא מקבל אותו. ולכן כאשר רק כותבת שניים, הכוונה לשניים שווים, שווים במראה, שווים בקומה, כמו שכתוב את שני הצעירים. כאשר בנו שתיהם את בית ישראל, הזכרנו את זה כבר, הקדוש ברוך הוא נתן לרחל וללאה ששתיהם בנו את בית ישראל. ולכן הוא רומז לה את זה בשני צמידים על ידיה. לא תוכלי לומר רק מצוות שבין אדם לחברו תקיימי, מצוות שבין אדם למקום לא תקיימי. אין הבדל בין מצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחברו, הן שוות. אומרים רבותינו, שלכן בשעה שמשה רבינו בא לשבור את הלוחות, אמרו לו בני ישראל, משה, למה תשבור את הלוח השני? בשלמה את הלוח שעוסק במצוות שבין אדם למקום, הצד הימיני שמדבר על אנוכי ולא יהיה לך, שם חטאנו בעגל, אז את הצד הזה תשבור, זה הרי שני לוחות, אז למה לך לשבור את שניהם? לפחות אחת תשאיר, לפחות את האחת הזאת שבין אדם לחברו, בזה נהיינו שלמים, בזה אנחנו בסדר, אז למה אתה שובר גם את שניהם? אומר משה רבנו, ואתפוס בשתי הלוחות, אי אפשר להפריד בין הלוחות האלה. לא שייך לאחוז במידות שבין אדם למקום ולומר, בזה אני שלם, אני מקולקל במצוות שבין אדם לחברו. אי אפשר לומר, אני שלם במידות שבין אדם לחברו, אבל אני לקוי בבין אדם למקום. אלה לוחות צמודות שלא ניתנות להפרדה. ומי שלא שלם במידות שבין אדם לחברו, הוא גם לא שלם במצוות שבין אדם למקום. באה התורה ואומרת, והיה עקב תשמעון. כל הקוף עין בצוות, אותו בקע משקלו, הוא מחובר אחד לשני. לא ניתן להפריד אלו מאלה, שניהם שווים, אלה שני לוחות שוות, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. בין אדם למקום ובין אדם לחברו, שניהם שלמים כיחידה אחת. אומר משה רבינו, אם אתם לקויים באנוכי ולא יהיה לך, שבר משה רבינו את שתי הלוחות. אין הפרדה בין לוחות שבין אדם לחברו ובין לוחות שבין אדם למקום. ישנו רש"י, בפתח הפרשה, רש"י כל כך מוכר, אומר רש"י, והיה עקב תשמעון. אומר רש"י, הם המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון. אומר השבטי חכמים, הכוונה בעקב, הכוונה יען. כמו שנאמר אצל אברהם אבינו, עקב אשר שמע אברהם בקולי. הכוונה לבגלל. דברי רש"י מקורם בתנחומה, תנחומה שמופיע פרשת עקב. כדאי לקרוא את התנחומה בפנים. אנחנו נזדקק להבין משהו בתנחומה כדי להבין. רש"י יוצא משם משפט אחד, אבל נרצה בעזרת השם קצת להעמיק בדברי התנחומה. והיה עקב תשמעון, כותב התנחומה בתחילת הפרשה, זה שאמר הכתוב, למה עירה בימי רע אבון עקבה יסובני. אומר המדרש, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא שנתן תורה לישראל שיש בה 613 מצוות, ויש בה קלות ויש בה חמורות. ומפני שיש בהם מצוות קלות שאין בני האדם משליחים בהם, אלא משליחים אותם תחת עקביהם, כלומר שהם קלות, לפיכך היה דוד מתיירא מיום הדין ואומר, ריבונו של עולם, אינני מתיירא מן המצוות החמורות שבתורה, שהן חמורות, אני לא חס וחלילה לא מפחד שעברתי על עבירה חמורה. ממה אני מתיירא? ממה אני פוחד? מן המצוות הקלות, שמא עברתי על אחת מהן, אם עשיתי, אם לא עשיתי, מפני שהייתה קלה. אולי זלזלתי בה, כי הייתה מצווה קלה. על החמורות אני לא פוחד. חילול שבת אני לא פוחד. לא פוחד מעבירות חמורות. ממה אני פוחד? עבירות קלות. ואתה אמרת, הקדוש ברוך הוא ציווה, הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה. הקדוש ברוך הוא הזהיר שצריכים להיזהר במצווה קלה כמו בחמורה, אז אם ככה, מזה אני מפחד. לכך אמר, למה עירה בימי רע אבון עקבה יסובני. אומר המדרש, והיה עקב תשמעון, זה שאמר הכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, וכתיב, גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. זה הקטע הראשון במדרש. ממשיך המדרש ואומר, והיה עקב תשמעון, זה שאמר הכתוב, אור החיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע. פסוק בספר משלי בפרק ה'. אמר רב אבא בר כהנה, שלא תהי יושב ושוקל מצוותיה של תורה, ורואה איזו מצווה שכרה מרובה ועושה אותה. אל תבדוק איזה מצווה יש לה שכר הרבה ותגיד, או, כאן יש שכר הרבה, זה אני עושה. לא. למה? נעו מעגלותיה לא תדע. מטולטלים הם שבילי תורה. אתה לא תוכל לדעת הפעם את השכר של המצוות. תני רבי חייא אומר, משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו פרדס, היה מלך אחד שהיה לו גינה, לא היה בשתילים, הוא הביא גננים ואמר, חבר'ה, בואו תשתלו בגינה את הפרחים הכי יפים. והכניס בהם פועלים, ולא גילה להם שכר נטיות הקרן. הוא לא אמר להם איזה שתילים הוא אוהב, הוא אומר, תמלאו את הגן בשתילים מה שאתם רוצים. שאילו גילה להם שכר נטיותיו, אם הוא היה אומר להם שהוא אוהב שושנים, פחות מה שהוא אוהב ציפורן, הוא אוהב יותר ציפור גן עדן מה שהוא אוהב סחלבים, אז הוא אומר, ככה, המלך אוהב ציפור גן עדן, נעשה לו כל הגינה ציפור גן עדן. לא, המלך לא מגלה לך מה הוא אוהב. הוא אומר, אדוני, תעשה, תשתול בגינה מה שאתה רוצה. אומר המדרש, שאילו גילה להם שכר נטיותיו, היו רואים איזו שכר נטייה שכרה הרבה, ונוטעים אותה. היו מסתכלים על מה המלך משלם הכי טוב, ואת זה היו שמים בגינה. נמצאת מלאכת הפרדס מקצתה ביטלה ומקצתה קיימת. אנשים היו רואים שעל סחלבים הוא משלם הרבה, היו שותלים כולם סחלבים, ולא היה שם לא שושנים ולא ציפור גן עדן. כך לא גילה הקדוש ברוך הוא שכר כל מצווה ממצווה. שאילו גילה, אומר המדרש, נמצאו המצוות מקצתן קיימות ומקצתן בטלות. ורבי חייא אמר בשם רב אבא, תלתל הקדוש ברוך הוא שכר מצוות בעולם הזה, כדי שיהיו ישראל עושים משלם. הקדוש ברוך הוא לא גילה את השכר, כדי שכולם יקיימו את כל המצוות כולם. תני רבי שמעון בר יוחאי אומר, שתי מצוות גילה הקדוש ברוך הוא מתן שכרה. בתורה מופיע שכר על שתי מצוות, אחת קלה שבקלות ואחת חמורה שבחמורות. ואילו הם, קלה שבקלות שילוח הקן וכתיבה וערכת ימין, חמורה שבחמורות כיבוד אבהם, שכתיבו למען ירחון ימיך. אומר המדרש, הרי הם שווים במתן שכרם בעולם הזה. אמר רב אבא בר כהנה, ומה עם דבר שהוא פריאת בעל חוב? כשבן אדם הולך ומכבד את אבא שלו, זה פריאת בעל חוב, הוא גידל אותך, עכשיו אתה מחזיר לו את זה, כתוב בו אריכות ימין. דבר שהוא הפסד ממון וחיסרון נפשות, על אחת כמה וכמה. זה הקטע שמופיע במדרש תנחומה, שרש"י הוציא לנו משם שורה אחת, ונתן לנו רק טעימה על קצה המזלג, אם והיה עקב תשמעון את המצוות הקלות. עד כאן הדברים של המדרש. על המדרש הזה בא הספר זרע ברך ושואל סתירה מיני ובי. בתחילת המדרש אומר דוד המלך שהוא פוחד שמה הוא עבר על המצוות הקלות, שנאמר אבון עקבה יסובני. מפחד דוד המלך, אולי הוא עבר על המצוות הקלות. על החמורות הוא לא פוחד, הוא בטוח שהוא לא עבר על החמורות. ממה הוא פוחד? מהמצוות הקלות. ואחר כך הוא אומר, גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. אחרי שהוא אומר, אני נזהר, אני בטוח שלא עברתי אפילו על המצווה קלה. שואל על זה רב הרך, אז עברת או לא עברת? בהתחלה אתה חושש, אבון עקבה יסובני, אני חושש שמא עברתי על המצוות הקלות. בסוף הקטע אתה אומר, אני לא פוחד. למה? שזה מה שנאמר, גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. אני נזהר גם המצוות הקלות. אז תחליט, אתה נזהר או שאתה לא נזהר? אתה מפחד או שאתה לא מפחד? כך שואל הספר זרע ברך. שאלה נשאבת, הוא שואל, למה הוא פחד מהמצוות הקלות? הוא אומר, אני עד הרב, אני הייתי פוחד מהחמורות. למה הוא מפחד מהקלות? בקלות לכאורה זה דבר שהיצר רק כמעט לא מושך אותך. הוא לא מושך אותך לעבור. היצרה מושך אותך לעבור דברים קשים יותר. אבל מה פתאום הוא מפחד שמא יעביר אותו על הקלות? על הקלות, ככל שהעבירה קלה יותר, יש עליה פחות יצר הרע. ככל שהעבירה חמורה יותר, ככה יצר הרע גדול יותר. אז למה פחד דוד המלך דווקא מן הקלות? כך שאלה נוספת ששואל על זה רב ערך. שאלה נוספת ששואל, הכלי יקר במקום. הוא אומר, כתוב במדרש, שאמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, ואתה אמרת, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. לשונו של הכלי יקר, חיפשתי בכל המקרא. ולא מצאתי, שאמר הקדוש ברוך הוא כן. חיפשתי בכל התורה בכל הנביאים, בכל הכתובים, לא מצאתי משפט כזה של הווי זהיר במצווה קלה כבר חמורה. המצווה הזאת מופיעה במשנה באבות בפרק ב' משנה א', שם אומרת המשנה הווי זהיר במצווה קלה כבר חמורה. אז מה אומר דוד המלך ואתה אמרת? קדוש ברוך הוא אמר את זה? התנאים אמרו את זה. מה אומר המדרש ואתה אמרת? אמר דוד המלך. שאלה נוספת ששואלים כולם על המשנה שם באבות, איך אפשר לומר הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה? אז משמע שיש מצווה קלה ומצווה חמורה. אז מה אתה אומר שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות? אם זה קלה אתה יודע שהשכר שלה קל, אם זה כבד אתה יודע שאם זה חמור. אז מה אתה אומר שאין אתה יודע מתן שכרן? אם כתוב הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, אז יש מצווה שהיא קלה ויש מצווה שבחמורה. אז אתה יודע שעל הקל משלמים קל ועל החמור משלמים חמור. כך שואלים רבותינו על ביור הדברי המדרש הזה. כותב הספר זרע ברך שמה שאמר דוד המלך שהוא לא מתיירא מן החמורות, כי הוא בטוח שהוא לא יעבור על החמורות. ממה הוא מתיירא? מן הקלות, מעבירות הקלות מהם הוא מתיירא. אומר הספר זרע ברך, למה התכוון דוד המלך? דוד המלך התכוון למדרש שמופיע בתנחומה פרשת ויקרא. שם באות וב אומר המדרש כך: לא יצר אדם על עבירה שעשה בשוגג. אדם רחמנא ליצלן עבר עבירה בשוגג, לא יהיה בצער מזה, על העבירה עצמה. על מה יהיה בצער? יהיה בצער על שנפתח לו פתח שיחטא ומזיד. על העבירה עצמה בשוגג, על זה לא צריך לבסס את הצער. הצער צריך להיות על כך שהעבירה הקטנה הזאת שהוא עשה בשוגג, היא פתחה לו פתח לעבור עכשיו במזיד. אומר המדרש, ולא ישמח אדם על מצווה שבאה לידו. אדם, אז ארוך השם זכה למצווה, אל תשמח על המצווה עצמה, אלא על מה תשמח? על הרבה מצוות שעתידות לבוא על ידו. הדי המצווה הזאת שעשית, זה יביא אחריו עוד ועוד מצוות. לפי כך אומר המדרש, אם חכה בשוגג אין סימן יפה לו, שנאמר גם בלא דעת נפש לא טוב. ומה חוטא בשוגג אין סימן טוב לו, חוטא במזיד על אחת כמה וכמה, ועליו נאמר ואץ ברגליים חוטא. עד כאן לשון התנחומה פרשת ויקרא. אומר הספר זרע ברך, זה מה שאמר דוד המלך. דוד המלך אמר, אני לא מתיירא מן החמורות. ממה אני מתיירא? מן הקלות. למה? שהעבירה הקלה הזאת היא תביא לי את העבירה החמורה. עם החמורה אני לא פוחד, כי אני יודע שכמה אני אשמר. אבל אני פוחד שמה מהעבירה הקלה הזאת היא תגרור אותי לעבירות החמורות ביותר. ומזה אני פוחד, כמו שאומר המדרש בויקרא בפרק ו'. הדברים הללו ממש כתובים ברבנו יונה בספרו שערי תשובה. כותב רבנו יונה, הוא מדבר שם על העבירות הקלות שאנשים עושים. להיות העבירות הקלות חמורות בעיניו לארבעה פנים. כותב הספר רבנו יונה בשערי תשובה שהעבירות הקלות שאדם עושה, מזה הוא צריך להיזהר. א', אין לו להביט לקטנות העבירה, אלא יביט לגדלות מי שיזהיר עליה. דבר ראשון, אל תסתכל על גודל העבירה, אלא על גודל המצווה, והמצווה הוא הקדוש ברוך הוא. השני, כי היצר שולט בעבירות הקלות, ואולי תהיה זו סיבה להתמיד בהם, ואז יחשבו גם הם כחמורות, ויצטרף עונש בכל פעם. ומשלו על זה חז"ל מחוץ של משי שהוא נרפא וחלש, וכאשר יכפלו אותו כפלים רבים יעשה כאבות חזקה. זו גמרא במסכת סוכה, אומרת הגמרא, תחילתו שלו כחוט של בוך של עכביש, וסופו כאבותות העגלה, אומרת הגמרא. השלישי, כי בהתמדתו על העבירה נעשית לו כהתר. אדם חוזר כמה וכמה פעמים אפילו על עבירה קלה, נעשה לו מותר. והרביעית, אם ניצחו היום היצר בדבר קטן, ינצחהו מחר בדבר גדול. בדיוק מה שאומר זרע ברך בביאור דברי המדרש, אמר דוד המלך, אינני פוחד מן החמורות. ממה אני פוחד? מהקלות, שהקלות האלה יביאו אותי לחמורות. ממשיך רבנו יונה ואומר, ואמרו חז"ל בגמרא במסכת שבת דף קופי, כל המשבר כלים בחמתו יהי בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. שכך דרכו של היצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו לך עבוד עבודה זרה. ועל זה נאמר, ואם לא תטיב לפתח חטא תרובת, אומר רבנו יונה, אם לא תשוב מאשר חטא, לא האבון אשר בידך לבדו ילין איתך, כי היצר רובץ לפתח להטיא אותך בכל אשר תלך, ונוצח אותך תמיד אשר ניצח אותך ויקוש לך, וגם נלכדת ולא שבת, וילך תשוקתו להרגיחך ועורב לך בכל עת, ואתה תמשול בו אם תרצה להתגבר עליו. עד כאן דברי רבנו יונה בשערי תשובה. הדברים האלה כתובים, אין לנו את הזמן להתכנס ולהרחיב בזה. בעל הכלי יקר עומד על הפסוק, הוא ישובך ראש ואתה תשופנו עקב. אומר בעל הכלי יקר, על העבירות החמורות של עבודה זרה גילו עירות שפיכות דמים, דוגמתם כותב הכלי יקר, לא יוכל יצריך להעבירך בנקל. קשה מאוד ליצרה לבוא לשכנע אותך לעבור על זה. מי פתי יסור הנה ומי ישמע לו בדברים האלה לעבור עבירות קשות כאלה. אבל בעקב, אומר הכלי יקר, דהיינו המצוות הקלות שהאדם דש בעקביו, אתה תשופנו, יהיה לך נקל להעבירו עליהם. כי היצר הרע, כותב הכלי יקר, דרכו שמתחיל בעקב, כמוהו כנחש, הוא נותן הקשה בעקב, ועולה ומבצבט עד הראש, כמו הארץ של הנחש, המתחיל בעקב והולך ומבצבט עד הראש. כן, היצר הרע מתחיל להעביר את האדם על המצוות הקלות שבני אדם דשים בעקביהם, ואחר כך עבירה גוררת עבירה, ויעלה מן הקלות אל החמורות, עד כי אבונותיו יעברו למעלה ראש, כמו שנאמר, כי אבונותי עברו ראשי. עד כאן הדברים שכותב הכלי יקר, הוא מסכם את הדברים. והוא משל על העבירות, שהם ראש לכל העבירות, לכך נאמר, תומתה בשוליה לא זכרה אחריתה. כך כותב הכלי יקר. כאשר דבריו של הכלי יקר, יש משל נפלא של המגיד מדובנה על הפסוק, תומעתה בשוליה לא זכרה אחריתה. אומר המגיד מדובנה, היה אדם אחד שרצה לרכוש אריג יקר מאוד. האריג הזה היה אריג סיני, עבודת אומן, כל מטר שם עלה 1,000 שקל. הוא הלך ורכש 4 מטר מהבד הזה, 4,000 שקל. אומר לו בעל החנות, תשמע, אתה רוצה את האריג הזה לאורך ימים טובים ושנים? אומר לו, כן. אומר, השקעת 4,000 שקל, לך תשקיע עוד 100 שקלים. אומר לו, במה להשקיע? אומר, תלך לתופרת, תגיד לתופרת שבקצה של המפה תעשה לך מכפלת ותתפור אותה בקצה מכל 4 כיוונים שלה. תעשה לה מכפלת ותתפור אותה. אומר לו, למה? אבל זה אריג טוב, זה אריג סיני. אומר, זה נכון, אבל אריג שהוא לא מקופל ולא ארוך כמו שצריך, הוא יכול להתפורר ברוב הזמן. אמר, עזוב, אם זה אריג טוב זה יחזיק מעמד. אומר המגיד מדובנה, חלפו להם כמה חודשים, כאשר בני המשפחה יושבים ליד השולחן, והילד הקטן משתעמם ורואה איזה בליטה של חוט, נותן משיכה אחת של חוט אחד החוצה. חולפים להם עוד כמה שבועות, עוד אחד מוציא חוט, וככה לאט לאט בסייעתא דשמיא, עד שהמפה שלו הפכה להיות כמו מגרש של ששבש, הפכה להיות שם חורים חורים, הכל הפך להיות מחורר. אומר המגיד מדובנה, זה מה שכונן הנביא ואמר, תומעתה בשוליה, בשוליים הוא יכול לתפוס אותך. דווקא כאן פועל היצר הרע, בדברים הקטנים, ולכן באה התורה ומזהירה, והיה עקב תשמעון, תשים לב לפרטים הקטנים, שבהם התורה אומרת, כאן מתחיל היצר הרע. ההתחלה של היצר הרע הם דווקא בחוטים הקטנים שהוא מושך החוצה, וכך הוא מפורר את המפה כולה. האמת היא שזו גמרא מפורשת. במסכת יומא בדף פ"ו מביאה הגמרא 2 סיפורים. הגמרא מביאה דברים קלים שהביאו לדברים חמורים ביותר, בלי נשים לב. אומרת הגמרא, מים ראשונים האכילו בשר חזיר, ומים אחרונים הרגו את הנפש. 2 מעשים שהגמרא מביאה שם בקיצור, מופיע במדרשים, מופיע בהרחבה, במדבר הבא פרק ח', מופיע בתנחומא פרשת בלק בהרחבה. הגמרא מביאה, מעשה שהיה בשעת השמד, הגויים אסרו על האנשים לאכול בשר כשר, ואסרו על היהודים שהיה להם מסעדות למכור בשר כשר. אז מה הם עשו? היות והיה להם מסעדות, המסעדות הם צריכים להמשיך לקלקל את עצמם באמצעות המסעדות, והיות ואסור למכור בשר כשר, התחילו למכור טריפה. אבל היות ובאים יהודים, הם לא רצו להכשיל אותם, אז הם קיימו 2 מערכות נפרדות של כלים ושני מערכות נפרדות של בישולים. כתוב בחז"ל, כך מופיע בגמרא שם, במדרש ביתר הרחבה, שאותו מוכר שהיה במסעדה עשה לעצמו סימן. הוא לכל אחד שמגיע הוא נותן לאכול לחם. כאשר הוא נותן לאכול לחם, הוא ישאל אותו, הוא יגיד, הגיש את הלחם לשולחן והוא יראה. אם האיש ניגש, הוא ישים ספל בכיור, והוא ייגש, הוא יראה שהאיש נוטל ידיים, הוא יודע שהוא יהודי. כי אם הוא יהודי, אז הוא ייתן לאכול בשר כשר. אם הוא ניגש ישר, תופס את הלחם ומנגב את החומוס, אז הוא ידע שהוא לא יהודי. יהודי לא ניגש ישר לפיתה עם החומוס, אלא דבר ראשון, ניגש לברש, ייטול ידיים. אומרת הגמרא, נכנס יהודי אחד. ואיך שהוא הגיש לו את הלחם, הוא מיד התחיל לאכול, בלי נטילת ידיים ובלי ברכה. הגיש לו בשר חזיר. הוא לא זיהה אותו, עם כיפות לא הלכו, אז הוא הגיש לו בשר חזיר. השתיימה הסעודה, הוא שאל אותו, כמה מגיע לך? אז הוא אמר לו, נגיד 50 שקל. אמר לו, אתמול שילמתי 40. אמר לו, שילמת 40 אתמול, אז כנראה שאכלת אוכל כשר. הכשר עולה 40. אז הוא אומר לו, מה, אכלת אותי חזיר? אמר לו, כן. אמר לו, איבי, מה עשית? אמר לו, אני לא יודע, יש לנו בדיקה מאוד פשוטה. אנחנו יודעים שמי שניגש איתו ידיים, ורואים אותו מברך, אנחנו יודעים שהוא יהודי. ראיתי נכנסת, דבר ראשון לקחת את הלחם, ולקחת איתו את החומוס. אז הבנתי שאתה לא יהודי. אומרים חז"ל, מים ראשונים האכילו בשר חזיר. היו שואלים יום אחד לפני זה את אותו אדם, תגיד לי, יש סיכוי שאתה תאכל אי פעם חזיר? אומר, אני חזיר? בחיים לא, אני מוסר את הנפש שלי על בשר כשר. והנה בגלל האווירה קלה, והיה עקב תשמעו, המצוות שאדם דש בעקביו, נטילת ידיים, הביאו את האדם על לאכול חזיר. אומרת הגמרא, ומים אחרונים הרגו את הנפש. מים אחרונים גרמו לאדם להרוג את אשתו. מספרת הגמרא שפעם הגיעו שלושה תנאים לאכסניה, כך מביאה שם הגמרא, הגיעו שלושת התנאים האלה לאכסניה, וכשהם הגיעו לאכסניה, זה היה ערב שבת. הם חיפשו מקום איפה להניח את המטלטלים, היה להם כסף עליהם. נכנסו לבית מלון הזה, ושאלו את בעל בית המלון אם יש לו כספת. הוא אמר, כן, יש לו כספת. אמרו לו, הם רוצים להפקיד את הכסף שלהם בכספת שלו. אומרת הגמרא, שלושת האנשים היו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי מאיר. שאלו אותו, רבי מאיר שואל את בעל המלון, תגיד לי, איך קוראים לך? הוא אמר, קוראים לי קידור. אומר, רבי מאיר אומר לרבי יהודה ורבי יוסי, אני אצלו לא שם כסף. למה אתה לא שם כסף? אומרת הגמרא, רבי מאיר דייק בשמי. רבי מאיר היה בודק בשמות, הוא אמר, איך אפשר לתת כסף בידיים של מי שקוראים לו קידור, שהתורה אומרת שאי אפשר להאמין לו, שנאמר, קידור תהפוכות המה, בנים לא אמון בה. אז התורה אומרת שאי אפשר להאמין לו, איך אני אתן לו כסף? אומרת הגמרא, שרבי יהודה ורבי יוסי לא דקדקו בשמות, והיות הם לא דקדקו בשמות, אז הם נתנו לו את הכסף. ערב שבת באו חמש אחרי צהריים, לקחו את הארנקים שלהם ונתנו את הארנקים למשמורת בכספת של בעל בית הרחה, אדון קידור. רבי מאיר לא שם את לו את הכסף, הוא גם לא רצה לשים את הכסף בבית המלון. אז מה המקום הכי בטוח לשים כסף? בבית קברות. בית קברות זה מקום בטוח, שם לא באים אף אחד לחפש כסף. הגיע רבי מאיר, חצי שעה לפני שבת בא לבית קברות, חיפש קבר, חפר לידו, הכניס את הכסף, חיסה את זה יפה, שם על זה שני קרטונים, וזה הכל. אמר מוציא יום ראשון בבוקר, הוא יבוא. אומרת הגמרא, בשבת אכלו שלושת התנאים במלון, בשבת בבוקר מגיע אדון קידור לשלושת התנאים, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי מאיר, יושבים ליד השולחן, ואומר להם, איזה חלום חלמתי בלילה, פחד פחדים. מה קרה? אבא שלי בא אליי בחלום ואמר לי שאני אבוא מהר לבית קברות בשבת, יש לי בוכתה ליד הראש, הוא אמר לי. מישהו הלך, שם לי ארנק ליד הראש, הוא אומר לי, תבוא מהר, קח את זה, מהר מהר החוצה. הוא שאל אותם, האם אפשר לשמוך על החלומות? או אי אפשר לשמוך על החלומות? נו, רבי מאיר הבין שיש שיתוף פעולה בין הגנבים, למרות שהוא כבר הפך לבר מינן, אבל עדיין יש שיתוף פעולה ביניהם. אמרו להם, חלומות של שבת זה באים מהאוכל, זה בגלל עודף אוכל, לכן יש לך כל מיני מחשבות על כסף, תשמור דיאטה, אמרו לו. רץ מהר רבי מאיר לבית קברות, ונאמר ליד השער שאדון קידור פתאום לא יחליט לעשות סיור ברגע האחרון, לראות אם אבא שלו צודק או לא. ביום בוקר יום ראשון, אומרת הגמרא, באו רבי יוסי ורבי יהודה לבעל האכסניה לאדון קידור, ואמרו לו, בבקשה, תביא הכסף. אמר להם, איזה כסף? על מה אתם מדברים? מה, נתנו לך ביום שישי, הגענו בארבע, שאלנו אותך כספת, אמרת, יש, נתנו לך שני ארנקים מכסף. אומר, לא מכיר אתכם. לא קיבלתי כסף, לא ארנקים, לא יודע מה אתם מדברים איתי בכלל. אמר להם רבי מאיר, נו, אמרתי לכם, אה? כי דור תהפוכות הם, הבנים לא אמון בהם. למה לא שמעתם בקולי? אמרו לו, לא אמרת לנו ממש שלא כדאי לשים אצלו. אמרת שאתה בודק בשמות, אבל אם היינו יודעים שאתה ככה חושב שאסור לשים, לא היינו שמים אצלו. אומרת הגמרא, החליטו לקחת אותו לחנות של יין, את אדון קידור. אולי ישקו אותו איזה כוסית, יקבל כמה סיבובים בראש, ועד יתחיל לזמר איפה הוא שם הכסף. בדרך לחנות של היין, אומרת הגמרא, הם הבחינו שעל השפם שלו יש עדשים. היה לו שפם גדול בטח, כמו לשר הביטחון לשעבר, כזה משהו גדול. והוא מצאו שעל השפם שלו, בין האלה מצאו מלא עדשים בתוכו. טוב, איך שהם ראו את העדשים, אמרו, כבר לא צריך ללכת לחנות יין, יש להם פטנט יותר טוב. הלכו בחזרה לבית מלון, עלו לחדר, איפה שיושן בעל בית המלון. ואמרו לאשתו, תשמעי, בעלך אמר ששני הענקים שהוא הביא, תתני לנו, והראיה שהיום בבוקר אכלתם עדשים, נכון? אמרה אישה, נכון, זה סימן טוב, רק אני והוא אכלנו עדשים. אנחנו למלון לא נותנים עדשים. באמת, זה סימן טוב, הלכה לארון, הוציאה את הענקים, נתנה להם. נסעו הביתה. בצהריים חוזר אדון קידור הביתה, ושואלת אותו אשתו, מה קרה לך? התחרטת בסוף. הבאת שני ארנקים, אמרת, יש פרנסה לכמה חודשים, ופתאום התחרטת, נתת להם את זה, מה קרה לך? השתבשה עליך דעתך, אומר, איזה רבנים, על מה את מדברת? אומר, הגיעו לפה הרבנים, אמרו, שאתה אמרת לתת את הארנקים, והראיה שאכלנו עדשים. אומר, אני אמרתי עדשים, אומרת הגמרא, לקח מערוך והוריד לה את הראש. אומרת הגמרא, מים אחרונים הרגו את הנפש. אם הוא היה נוטל ידיים למים אחרונים והיה מנקה את הפה שלו כדי לברך ברכת המזון כראוי, היה מנקה את הפה שלו, לא היו נשארים לו עדשים על השפם. רואים מכאן שממצוות קטנות, מדברים קטנים ביותר, יכול האדם להגיע לעבירות החמורות ביותר. רבותינו מלמדים אותנו שתחילת ההידרדרות בכל דבר, כמו שכותב הכלי יקר בפרשת בראשית, הכל מתחיל מדברים קטנים. בספר דור דעה כתוב שאחד מגדולי רבני הרפורמה בברלין, לא יודע אם מותר להזכיר את שמו בבית המדרש, אותו אדם שהכניס עוגב לתוך בית הכנסת, תחילת דרכו ברשע היה כאשר הורה בבית הכנסת שלו שלא צריכים להגיד פעמיים יקום פורקם. אנחנו אומרים פעמיים יקום פורקם בשבת, הוא אמר מספיק פעם אחת, לא צריך לחזור על זה פעמיים. ההתחלה שלו, אומרים רבותינו, התחילה עם זה, הסוף היה לבסוף, הכנסת עוגב לתוך בית הכנסת. בספר דבר ביתו הוא מביר שהתז שלח את בניו לעמוד להתחקות אחר דמותו של שבתאי צבי שם רשעי מרכב. הוא שלח אותם ואמר, לכו תראו מי הוא, אומרים שהוא אדם גדול. הם הלכו לבדוק מי הוא. הם חזרו הביתה וסיפרו כמה דברים אודותיו, אמר התז, הוא משיח שקר. הוא מצא, ככה סיפרו הבנים, שהוא יושן הפרקדן. זה דבר אחד שהוא מצאו הילדים של התז. והדבר השני הם מצאו, שהוא קשר את נעלו הימנית לפני נעלו השמאלית. הוא אמר, מי שמקפיד, מי שלא מקפיד על דברים כאלה, משיח הוא כבר לא יכול להיות. לכאורי אומר האומר, מה זה, זה הנפקמינה, שירת הנעליים? התשובה היא כן, והיה עקב תשמעון, אלא המצוות שאדם דש בעקביו, מהדברים הקטנים מגיעים לדברים גדולים. רבותינו, וכך מביא גם רבן קוטלר בספרו, שישנם דברים שבכלל אצלנו לא נחשבים לעבירה, והדברים הללו הביאו לעבירות החמורות ביותר. כותב רבן קוטלר בספרו משנת רבי אהרון, חלק א', עמוד קוף חף א', הנה אביא לך דוגמה. האם איתנו מישהו חושב שחמדת הממון מהווה עבירה? חמדת הממון יכולה להביא לדברים גרועים כל כך? מביא רבן קוטלר תוספתא שמופיעה בסוף ספר, בסוף מנחות, על בית שני. מכירים אנו בהם שהיו עמלים בתורה וזהירים במעשרות. שואל המדרש, ומפני מה גלו? מפני שאוהבים את הממון, והיא שגרמה להם לשנאת חינם, כי הרוחניות אינה מביאה לשנאה, רק אהבת החומריות היא שגרמה. כותב רבן קוטלר, מי שאמרנו חמדת ממון תביא לשנאת חינם, אדם אוהב כסף, זה יביא אותו לדבר הנורא ביותר? אומר רבן קוטלר, כן, כי אדם שהוא חומד ממון זה אדם שאין לו אמונה בקדוש ברוך הוא. בשביל מה אתה צריך ממון? אדם שאוסף כסף, אוסף רכוש, זה אדם שרוצה שיהיה לו ביטחון כלכלי. למה אתה רוצה ביטחון כלכלי? כי אתה לא רוצה להיות בטוח בקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה לדאוג ליום המחר, אתה רוצה שיהיה לך כסף בבנק, שתהיה רגוע. אומר הרבן קוטלר, מחמדת הממון הגיע לחורבן הבית. וכך כותב הרב וולבה בספרו, ספרו עלי שור בחלק ב', עמוד קופי ת', כותב הרב וולבה, גוף האדם מורכב ממיליוני תאים קטנים. לכאורה הוא אומר, כשאתה מסתכל על האדם, אתה רואה אותו כיחידה אחת. כותב שם הרב וולבה, בוא נעשה מפח במחשבה. כאשר אדם רוצה לדעת איך תרופה עובדת, תרופה עובדת כאשר מכניסים לשם מיליגרם אחד של חומר מסוים, שאם תיקח ממנו במקום מיליגרם אחד, 3 מיליגרם בבת אחת, זה ירעיל את האדם. אז מה מכניסים לתוכו מיליגרם אחד? רואים לפעמים, אומר הרב וולבה, שמיליגרם אחד יכול לרפות את האדם, ומיליגרם נוסף יכול להרע לו עד כדי רעל, עד כדי הריגה. למדת, הוא כותב הרב וולבה, שאסור לאדם לזלזל גם לא בפירור קטן של מצווה. ועל זה הוא מביא פסוק בספר זכריה, מבז ליום קטנות. אסור לזלזל בשום מצווה, אפילו לא בפירור אחד של מצווה. על פי זה, מבארים רבותינו גמרא, מפורסמת מאוד במסכת עבודה זרה בדף י"ח. מספרת הגמרא, תנו רבנן, כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. חלה רבי יוסי בן קיסמא, הוא הגיע לימיו האחרונים, ורב חנינא בן תרדיון, שהיה אחד מ10 הורגי מלכות, בא לבקר אותו. אמר לו, חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים נמלכו, שהחריבה את ביתו ושרפה את החלו והרגה את חסידה ואיבדה את טובה ועדיין היא קיימת? ואנוכי שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לך בחיקך? עונה לו רב חנינא בן תרדיון, מן השמיים ירחם. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו? תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש. אחר הדברים האלה שואל רב חנינא בן תרדיון את רבי יוסי בן קיסמא, רבי, מה אני לחיי העולם הבא? האם יש לי סיכוי לקבל חלק בעולם הבא? אמר לו, כלום מעשה בא לידך? יש לך איזה סיפור טוב שעשית? אמר לו, כן, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה. היה לי בכיס, אני הייתי גבאי צדקה, היה לי בכיס שקית של צדקה, ובכיס השני היה לי ארנק שהכנתי כסף לסעודת פורים. בטעות הלכתי והוצאתי את השקית של סעודת פורים, נתתי את זה לצדקה. אז במקום ללכת ולקזז את הכסף שהיה לי בארנקי של צדקה ולהוציא משם, ידעתי שהיה לי פה 250 שקל. במקום לקחת את זה מהכסף של הצדקה, נתתי את שניהם לצדקה. אומר לו, מה זה עשית? אם כן, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. שואלים הפרשים שאלה נפלאה. כשהוא שואל אותו, הוא בא ומוכיח אותו, ברגע שהוא פוגש אותו, אומר, תשמע, שמעתי עליך למור, שמה? שלמרות שאתה יודע שהאומה הזאת מן השמיים ממליכוה, והיא אסרה ללמד תורה, שמעתי שאתה מקיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לך בזרועך. תמה אני אם לא ישרפו אותך ביחד עם ספר התורה. אחרי זה הוא שואל אותו, תגיד לי, יש לך איזה מעשה טוב שעשית? למה מה שאני מקיל קהילות ברבים ומסכן את הנפש שלי זה מעשה רע? מה הוא שואל אותו? כלום מעשה בא לידך? מה המעשה? אתה מפריח אותי כל הזמן שאני מסכן את החיים שלי, אז אין לי מעשה טוב? שאלתי אותך, מה אני לחיי העולם הבא? מה היית צריך להגיד לי? אדם שמסכן את הנפש שלו בשביל הרבצת תורה, מובטח לו גן עדן. הוא שואל אותו, כלום מעשה בא לידך? למה הוא מתכוון? כך שואלים המפרשים. עולים המפרשים כמה תשובות. אחד התשובות שכתוב במפרשים, הרמב״ם אומר שצריך שתהיה מצווה אחת נקייה, כותב הרמב״ם. אדם צריך שתהיה לו מצווה אחת נקייה כדי לזכות לעולם הבא. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו 613 מצוות, אומר הרמב״ם, כדי שאדם צריך שתהיה לו מצווה אחת נקייה שבזכותה הוא זוכה לחיי העולם הבא. כל מצווה, אומר הרמב״ם, שיש בה סרח של כבוד או רצון לקבלת שכר, איננה מצווה נקייה. צריך שתהיה מצווה שתעשה אותה אך ורק לשם שמיים. צריך האדם לחיות 90 שנה כדי לזכות למצווה אחת שתהיה לשם שמיים. ולכן הוא שואל אותו, כלום מעשה בא לידך? כי אם יש לך מעשה אחד נקי. אבל ביום נוסף שנאמר שם בגמרא, זה שהאדם לפעמים עושה מעשה של גבורה זה שאנשים מוכנים לפעמים להקריב את הנפש למען הקדוש ברוך הוא, זה מעשה חד פעמי שיכול לקרוא פעם אחת בחיים. יכול אדם לעשות פעולה שלכאורה מי שעומד אומר, מה, כזה מן פעולה הוא עשה לקדוש ברוך הוא? והפשט הוא שברגע אחד פתאום הוא לבש לעצמו מין כתר של גבורה ואמר, אני הולך לעשות את המעשה הזה. אבל זה לא יכול לחזור על עצמו יום יום שעה שעה. שאל אותו רבי יוסי בן קיסמא, כלום מעשה בא לידך, אל תספר לי שאתה מקיל קילות ברבים, זה אני יודע. בוא תספר לי מה קורה אצלך בחיי היום יום, במעשים הקטנים שקורים אצלך כל יום בבוקר, שם אתה גם כן משתמש בגבורה הזאת. אמר לו, כן, גם שם אני משתמש. אם ככה מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. על פי זה מבאר הרב ז'ולטי, זכר צדיק לברכה, את מה שאומר רבנו יונה בביאור המשנה בפרק אבות פרק ה'. עשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. כולנו יודעים שהניסיון העשירי שהיה לאברהם אבינו היה ניסיון העקידה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מתי הוא אמר לו את זה? בניסיון העשירי. בא רבנו יונה ואומר לו, הניסיון העשירי לא היה העקידה, אז זה היה הניסיון התשיעי. מה היה הניסיון העשירי? אומר רבנו יונה, קבורתה של שרה. אברהם אבינו בא לקבור את שרה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הארץ הזאת שלך, ופתאום הוא צריך לשלם 400 שקל כסף כדי לרכוש את המערה. יכל אברהם אבינו לשאול את הקדוש ברוך הוא, רגע, שלי הארץ או לא שלי הארץ? ואברהם אבינו לא שאל. אומר רבנו יונה, זה הניסיון העשירי. שואל הרב ז'ולטי, אדם שעובר עקידה, מה זה הניסיון הזה של קבורת שרה? זה מתגמד, זה בקושי 3 פרומיל לעומת הניסיון של העקידה. הקדוש ברוך הוא ניסה אותו בעקידה, אז מה זה הניסיון של קבורת שרה לעומת הניסיון של העקידה? אומר הרב ז'ולטי, היא הנותנת. מעשה שאדם עושה פעם אחת בחיים, אדם מקבל כוחות, אומר, אני לובש על עצמו כוח של גבורה. אבל דברים שנעשים פעולות יום יום, לבחון אותך שם בפעולות הקטנות, זה מהווה מבחן עד כמה אתה דבוק בקדוש ברוך הוא. זה הפשט, זה היה עקב תשמעון במצוות הקלות שאדם דש בעקיבה. מהלך נוסף לבאר את זה היה עקב תשמעון, זה המהלך של רבינו בחיי כאן בפרשה. מהלך שאולי אפילו היה שווה אולי להקדיש לו שיעור בפני עצמו, אבל בכל אופן נקריא קצת מהדברים שאומר רבנו בחיי כאן על הפרשה. כותב רבנו בחיי כך, והיה עקב תשמעון, הוא עזרה לאדם על המצוות שאדם דש בעקביו שלא יקל בהם. לפי שיש בני אדם שאינם חוששים בקצת מצוות שהן קלות בהניהם ודשים אותם בעקב, וכבר כביזו חז"ל כי עונש המצוות שהאדם מזלזל בהם ודש אותם בעקביו בעולם הזה מקיף אותם ליום הדין, שנאמר אבון עקבה יסובני, הוא מתכוון למגמרה שמופיעה במסכת עבודה זרה בדף י"ח. ועוד יכלול אבון עקבה יסובני שבא להזיר על אותם מצוות שהוא חייב לפסוע בהם פסיעות של מצווה. התורה באה להזיר אותנו על מצוות שעושים בעקב ממש. מהם המצוות הללו? ללכת לבית הכנסת, ללכת לבית המדרש, ללכת לביקור חולים, ללכת להלוויית המת, ללכת לניחום אבלים, כל אותם מצוות של פסיעות, שכרן גדול. כותב רבנו בחיי, וכבר לימדונו רבותינו שאפילו בשבת מותר לרוץ לבית הכנסת, שנאמר אחרי השם ילכו כאריה ישג. ואם אינו מקיים מצוות אלו של פסיעות, אותו אבון יסובהו ליום הדין, זהו אבון עקבה יסובני. ואם פוסע לדבר עבירה, על אחת כמה וכמה, מביא שמה את הפסיעות של הבת של רב חנינא בן תרדיון, שם הגמרא במסכת עבודה זרה. ולכן הוא אומר, כמה אנשים צריכים להישמר ולהיזהר במצוות שאנשים דשים בעקביהם. רציתי להביא כמה גמרות שהגמרות עוסקות שם בהליכה של גויים, בכלל לא בהליכה של יהודים, וכשאנחנו נלמד מהם מה הקדוש ברוך הוא משלם על צעדים לכבודו, מה הקדוש ברוך הוא משלם על הרמת אצבע, מה הקדוש ברוך הוא מלמד משלם לגוי כשהוא קם מהכיסא, שנלמד מה הקדוש ברוך הוא משלם לאומה שכתוב עליה בתורה להשמיד אותם, כשצריך לשלם להם שכר על פעולה שהם עשו לכבודו יתברך, נבין למה התכוונה התורה כשהיא כותבת והיה עקב תשמעו. הגמרא בסוטה בדף חבט אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, למדנו יראת חטא מבטולה וקיבול שכר מאלמנה. מביאה שם הגמרא מה שאמר רבי יוחנן, יראת חטא מבטולה, ורבי יוחנן שמע להי בטולתה דנפלה האפה, רבי יוחנן שמע בטולה שנפלה על האף שלה, וכאמרה פנתה לקדוש ברוך הוא תוך כדי תפילה ותחנונים, ריבונו של עולם, בראת גן עדן, בראת גהנום, בראת הצדיקים, בראת הרשעים, היא רצון מלפניך שלא ייכשלו בבני אדם. הוא למד מה זה יראת חטא מבחורה, קיבול שכר מאלמנה. אומר רבי יוחנן, הייתה אלמנה אחת דהווה בשיגוסי בית כנישתה, הייתה אלמנה אחת שמול הבית שלה היה בית כנסת, כל יומה הוואת יה ומצלה במדרושת רבי יוחנן, כל יום הייתה צועדת מהבית שלה עד בית מדרש רבי יוחנן, כנראה מרחק גדול. אמר לה רבי יוחנן, ביתי, לא בית כנסת בשביבותך? אין לך בית כנסת מול הבית? אמרה לי, רבי, ולא שכר פסיעות יש לי? אין לי שכר פסיעות שאני הולכת מהבית שלי עד הבית כנסת שלך? יש לי שכר פסיעות. אומר רבי יוחנן, למדנו קיבול שכר באלמנה. ישנה גמרא במסכת סוטה בדף מ"ו, אומרת הגמרא, כופים ללוויה, כופים את האדם ללוות את האורחים שלו, ששכר ההלוויה אין לו שיעור, אין שיעור לשכר שעתיד הקדוש ברוך הוא לשלם על ליווי שאדם קם מהכיסא שלו מלווה אורח לדלת, שנאמר ויראו השומרים, איש יוצא מן העיר ויאמרו לו, הרנו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד. השומרים רצו לכבוש את העיר, כמו שכתוב בספר שופטים בהתחלה, הם רואים האדם שיצא מן העיר, הם לא מצאו את השער, הם סובבו את העיר כמה וכמה פעמים, לא הצליחו למצוא את השער. כתוב בתרגום, כתוב בספר ילקוט מאמלויז, כתוב שהפתח של העיר היה בתוך עץ, היה עץ, ואף אחד לא ידע שמיוצאים מתוך העץ זה הכניסה לתוך העיר. הוא יראה להם את מבוא העיר, הוא יראה להם איפה נכנסים לתוך העיר, ומה חסד עשו עמו, שאת כל העיר הרגו לפי חרב, ואותו האיש ומשפחתו שילחו, כמו שמצינו שעשו אצל רחב כאשר אותם שני מרגלים היו שם. וילך האיש ארץ החיטים, ויבן עיר ויקרא את שמה לוז. אותו כנעני שהראה לשומרים איך נכנסים לעיר, יצא ובנה עיר שקוראים לה לוז. היא שמה עד עצם היום הזה, אומרת הגמרא, תניה, היא לוז שצובעים בה את התכלת, היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה, היא לוז שנבוכדנצר לא החריבה, ואף מלאך המוות אין לו רשות להיכנס בה. גם מלאך המוות לא יכול להיכנס, אבל אנשים מתים שם. הלחם מתים, אומרת הגמרא, אל הזקנים שבהם, שמגיע הזמן שלהם למות, דעתם קצה עליהם, ויוצאים החוצה והם מתים, רוצים לשאוף אוויר. יוצאים מחוץ לחומה, ושם הם מתים. אני לא, אם הייתי יודע, הייתי צריך לגור שם. בכל אופן, זה מה שכתוב בגמרא, זה העיר הזאת שנקראת לוז. אומרת הגמרא, ועלו דברים קל וחומר, ומה כנעני זה שלא דיבר בפיו ולא הלך ברגליו? הוא לא עשה שום דבר, גרם הצלה לו ולזרוע צוף כל הדורות. אדם שעושה לוויה ברגלו הלכת כמה וכמה, מה עשה הגוי הזה? הגוי הזה משיבו הממין, הוא כנעני, צריכים להרוג אותו בכלל, אבל הוא עשה חסד עם השומרים, עשה חסד עם השומרים, תראו מה משלמים לו. בנעיר שקוראים לה לוז, מלאך המוות אין לו כניסה. אז אדם שמלווה ברגליים שלו עושה פעולות לכבודו של הקדוש ברוך הוא הלכת כמה וכמה. אומרת הגמרא, אומר רבי שויה בן לוי, בשביל ארבעה פסיעות שפסה פרעה לאברהם, שנאמר ויצב עליו פרעה אנשים, נשתעבד בבניו 400 שנה. פרעה ליווה את אברהם אבינו 4 צעדים, על כל צעד הוא זכה ל-100 שנה של עבדות של 600,000 איש. יכל להיות שהיינו אם לא אצלו עבדים, הייתה גזרה של ברית בין הבתרים, ידו התדע כי גרל ירה זכה ברס לא להם, זה לא חייב להיות אצל פרעה, זה יכול להיות אצל ג'ורג' דאבליו בוש. למה זה לא דווקא אצל פרעה? למה הקדוש ברוך הוא נתן את זה אצל פרעה? כי הוא הלך 4 צעדים בשביל אברהם אבינו, בשביל 4 צעדים, תראו איזה שכר קיבל פרעה. מספרת הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק וו סיפור. הדברים הללו מופיעים ביתר הרחבה בתנחומא בפרשת כי תישא. שם זה מופיע קצת בצורה אחרת ממה שכתוב בגמרא. כדאי לראות את זה בפנים. כולנו יודעים שכאשר ציווה הקדוש ברוך הוא את חזקיה, את הנביא ישעיהו בן אמוץ, ללכת אל חזקיה המלך ולומר לו צב לביתך כי מת אתה, דורשים חז"ל כי מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, שואל חזקיה המלך את ישעיהו, מה פתאום? על מה ולמה? מה עשיתי? אמר לו, מה זאת אומרת מה עשית? הקדוש ברוך הוא ציווה שתמות בגלל שאתה לא הקמת בית, לא רצית להתחתן. אמר לו, חזוי לי ברוח הקודש לנפקי מינו איבונים דלוי מעלי. ראיתי ברוח הקודש, מראה מסכת ברכות דפיוד, ראיתי ברוח הקודש שעתידים לצאת מניוונים לא טובים, ולכן לשקטתי לא להתחתן. אמר לו, מי דמתקדתי, בא אלך למיבד. מה שאתה מצווה אתה צריך לעשות, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות שהוא יעשה. אמר לו, ככה אין בעיה, שמעתי שיש לך בת, הוא אומר, בוא התחתן עם הבת שלך. אמר לו הנביא ישעיהו בן אמוץ, כבר לא יעזור לך, כבר נגזרה עליך מיתה. מהשמיים החליטו צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה, זה לא יעזור, אני לא רוצה את הבת שלי עם זעקת אלמנה. לא רוצה, תשאיר אותה רווקה, יותר טוב להיות רווקה מאשר נשואה לשעבר לחזקיה המלך, לא רוצה. אמר לו, ישעיה, קלה נבואתך וצא, שכך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. כתוב בפסוק בנביא, ויסף פניו אל הקיר, אומרת הגמרא, מי ויסף פניו אל הקיר, שהוא בכה מקירות ליבו. הוא התפלל לקדוש ברוך הוא בבכי, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלו והחליט להאריך לו את החיים ב-15 שנה. הוא ביקש עוד על כך, והקדוש ברוך הוא נתן לו סימן. מה הסימן שהוא נתן לו? החזיר את השמש אחורנית 10 מעלות אחורה. זה כולנו יודעים מהגמרא במסכת ברכות. מספר המדרש, זה קטע שלא כתוב בגמרא בצדיק וו בסנהדרין, לכן כדאי לקרוא את זה בפנים. מרודח בלדן, הוא היה המלך ששלט אז בבבל, היה למות בכל יום לאכול ב3 שעות. כל יום 3 שעות מזריחת השמש, הוא היה אוכל, היום מזריחה ב6, ב9 היה לו ארוחת בוקר. מה הוא עושה אחר כך בוקר ב9, מה הוא עושה אחר כך? אומרת הגמרא, אחרי שהוא היה אוכל, ישן עד 9 שעות. הוא הולך לישון מאחרי ארוחת בוקר עד 3 אחרי צהריים. במפורט יוסף, שלב שטונדה של 6 שעות. ברוך השם, חופש, כל השנה חופש. טוב. כיוון שחזר חמה בימיו של חזקיה, באותו בוקר שהקדוש ברוך הוא יזיר את השמש אחורנית, ישן לו. הוא יושן לו אדון מרודר בלדן. הוא יושן, ועמד ומצא שהוא שחרית. הוא התעורר מהשינה אחרי 6 שעות, הוא רואה על השעון 6 בבוקר. איך יכול להיות? איך יכול להיות? הלכתי לישון ב9, עכשיו 6 בבוקר, מה זה? עשיתי בייגלה. זאת אומרת, ישנתי מ9, עשיתי לילה, ועכשיו בוקר. אנחנו היינו קורא לנו דבר כזה, אומרים ברוך השם, ישנת טוב ברוך השם. שמע את זה מרודח, אמר מה? ביקש להרוג את כל עבדיו, אמר אני אחסל את כולכם. אתם נתתם לי לישון סיבוב שלם של השעון? השתגעתם? הנחתם אותי לישון כל היום וכל הלילה? אמרו לו, מלכנו, אנחנו לא נתנו לך לישון, לא השתנה שום דבר. יום ההוא דהדר. השעון חזר אחורה, תירגע. לא עבר, היום עדיין הראשון לאוגוסט, אל תהיה בלחץ, לא הפך לך את היום. אותו יום שהלכת לישון, פשוט השמש חזרה אחורנית, תהיה רגוע. אמר לו, ובאיזה אלוהי החזירו? מי יכול להחזיר את השמש אחורה? איזה מין דבר זה? סתם אתם עובדים עליי. אמרו לו, אלוקיו של חזקיה. האלוקים של חזקיה, הוא יכול להחזיר את השמש אחורה. אמר להם, וכי יש אלוהה גדול מאלוהי? יש מישהו יותר גדול מהאלוהים שלי? אמרו לו, כן, אלוקיו של חזקיה גדול מכל אלוהות שבעולם. הקדוש ברוך הוא יותר גדול מכל האלוהים שבעולם. אמר ככה, אז בוא נשלח לו מכתב. חזקיה המלך הצליח להחזיר את השמש אחורה, האלוקים של חזקיה, אני רוצה לשלוח לו מכתב. שלח ברודח בלדן בן בלדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיה. החליט לשלוח לו ספרים ומתנה. כאן מתפצלים הדעות בין המדרש לבין הגמרא. במדרש כתוב דבר אחד, בגמרא כתוב דבר אחר. במדרש כתוב שהוא התיישב לכתוב מכתב, וכתב במכתב כך: שלום לחזקיה המלך, ושלום לירושלים, ושלום לאלוהה הגדול. לאחר שיצאו הספרים לא נתיישב על דעתו ואמר: לא עשיתי כהוגן שקדמתי שלום חזקיה ועירו לשלום אלוקה הגדול. עמד מכיסו ופסע שלוש פסיעות והחזיר את הספרים וכתב אחרים תחתיהם. זה כתוב כאן במדרש בשונה ממה שכתוב בגמרא. בגמרא כתוב לא ככה. הוא חיפש שם איזה מישהו שהוא סופר, כי הסופר שלו לא היה, הסופר שלו היה נבוכדנצר. והיה שם סופר אחר, הוא אמר לו: תכתוב לי מכתב. הוא כתב לו מכתב, הוא כתב: שלום לחזקיה, שלום לירושלים, שלום לאלוקה רבה. כשהגיע נבוכדנצר חזרה, הוא אמר: שמע, שמעתי, כתבו מכתב. למי שלחו מכתב? אמרו לו: שלחו מכתב לחזקיה. אמר: איך כתבתם המכתב? אמר: כתבנו שלום לחזקיה, שלום לירושלים, שלום לאלוקה רבה. אמרו: כך כותבים מכתב? ככה כותבים מכתב? כותבים דבר ראשון שלום לאלוקים הגדול, אחרי זה שלום לירושלים, ולאחר מכן כותבים שלום לחזקיה. אמר לו מרודח: קריינה דיגרת איולה בפרבנקה, אתה נתת את הרעיון, תרוץ וחזרה תביא את המכתב. התחיל נבוכדנצר לרוץ, אומרת הגמרא. הוא הלך ארבעה פסיעות, אומרת הגמרא, עד שבא גבריאל ועצר אותו. איך הוא עצר אותו? הוא פשוט חטף את המכתב מהשליח ורץ לכיוון נבוכדנצר, כדי שנבוכדנצר לא ימשיך. אומרת הגמרא, שאם הוא היה עושה עוד פסיעה, היה מקעקע את ביטתן של ישראל, לא היה לעם ישראל תקומה. מספרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא שילם לו על כך ונתן לו שלושה צאצאים מצאצאיו, זכו לכך שיהיה להם מלכות על כל העולם: נבוכדנצר, אביל מרודח ובלשצר. אלה שלושת האנשים שזכו למלוך כתוצאה משלוש הפסיעות שעשה נבוכדנצר, עד שבא גבריאל ועצר אותו, חטף את המכתב מהשליח ורץ לכיוונו של נבוכדנצר. ישנו רעיון נפלא שמופיע בחופץ חיים. החופץ חיים אומר, בגמרא כתוב שהוא הלך ארבע פסיעות, במדרש כתוב שהוא הלך שלוש פסיעות, אז תחליט כמה הוא הלך, שלוש או ארבע? כך שואל החופץ חיים. אומר החופץ חיים, הוא הלך שלוש וחצי, שלוש ועוד קצת. אז הגמרא קוראת לקצת הזה ארבע, והמדרש קורא לזה שלוש. זה נקרא שלוש ורגל באוויר, אז זה נקרא שלוש וחצי צעדים. אומר החופץ חיים, רעיון נפלא. בגמרא במסכת מגילה כתוב שכאשר קרא חשברוש לבשתי לבוא למשתה, אומרת הגמרא, בא גבריאל ועשה לה זנב על מצחה. בא גבריאל ועשה לה זנב על המצח. אומר החופץ חיים, מה פירוש הדבר, עשה לה זנב על המצח? אומר החופץ חיים, רעיון נפלא. אותו גבריאל שעצר את נבוכדנצר בשלוש וחצי פסיעות, הוא הגיע לבשתי. למה? כי אמנם מה שזכה נבוכדנצר שיהיו לו שלוש מלכים, מה, מי הם? נבוכדנצר, אביל מרודח ובלשצר. אבל מי הבת של בלשצר? ושתי. ושתי לא היה לה מלכות שלמה, כי החשברוש הרג אותה באמצע. אז היה לה רק חצי מלכות, רק על חצי צעד. אומר החופץ חיים, בא גבריאל ועשה לה זנב. זנב פירוש הדבר, הסוף של הבהמה נקרא זנב. פירוש הדבר, אומר החופץ חיים, גם על החצי פסיעה זכתה ושתי. ולכן תביא מה שהגמרא אומרת, שאלמלא עצר אותו גבריאל, היה מקעקע את ביתתן של ישראל. למה? כי אם ושתי הייתה נשארת עד הסוף, אז החשברוש היה מקבל את העצה של המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ואז זה מקעקע את ביתתן של ישראל. אם ככה אתה רואה מה הקדוש ברוך הוא משלם לגוי על שלוש וחצי פסיעות שהוא עשה לכבודו. אם אלה הם פני הדברים, בוא נלך ונראה עוד נקודה אחת. אדם הולך לעשות עבירה, אבל בעבירה הזאת יש מצווה. מי זה אותו אדם מנובל? למנובל הזה קוראים אוג מלך הבשן. אומרת התורה, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. אומרת הגמרא, אומר המדרש, ריש לקיש בשם בר כפרה אמר הוא אוג. למה נקרא שמה אוג? שבא ומצא את אברהם אבינו והוא עוסק במצוות עוגות. הוא מצא את אברהם אבינו לש לפסח. אומר המדרש, הוא לא נתכוון לשם שמיים. מה שאוג מלך הבשן בא להגיד לאברהם אבינו שנשבע בן אחיו לוט, לא שהוא רצה שאברהם אבינו יציל את לוט, היה לו מאוד דאגה ללוט. לא. אמר אוג מלך הבשן, זה אברהם אבינו קוניון, הוא קנאי. עכשיו אני אומר לו, נשבע בן אחיך, והוא יוצא למלחמה. מה הוא יכול מלחמה כזאת? ארבע מלכים נגד החמישה עם מיליארדי חיילים, מה יפכו אותו לגל של עצמות? יארגו אותו, ואז שרה ממנו תהיה אלמנה. אם היא תהיה אלמנה, אני אוכל להתחתן עם שרה. אז מה יוצא? שהוא הגיע עד הבית של אברהם אבינו כדי להגיד לו שלוט נשבע. למה הוא רצה לעשות את זה? הוא רצה לעשות את זה כדי להתחתן עם שרה. אבל במציאות מה יצא מזה? שלוט ניצל, הכל בזכותו של אוג מלך הבשן. אומר המדרש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אני מבטיח לך, שכר פציעותיך. על כל פציעה שהלכת תקבל שכר. אומר המדרש, והוא חי מאברהם אבינו ועד משה רבינו. הכל תשלום של שכר על פציעות שהוא עשה, שהוא התכוון לרע ויצא מזה טוב. הוא התכוון לרע ויצא מזה, ההליכה שלו הביאה, שלבסוף ניצל לוט. ובסוף מההצלה של לוט יצא כל שושלת בדוד. יוצא שמהמעשה שלו שהוא רצה שאברהם ימות, יצא מזה טוב. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הלכת פציעות, נכון, רצית רע, יצא מזה טוב. על כל פציעה תקבל שנה. על כל צעד שהלכת תקבל שכר. בואו נלך על עוד מדרש אחד. כתוב בחז"ל, אהוד הנביא הגיע לעגלון מלך מואב. הוא בא ואומר לו כך, ויאמר אהוד, דבר אלוקים לי אליך, יש לי משהו להגיד לך בשם הקדוש ברוך הוא. שמע את זה המלך מואב, קפץ מהכיסא ויקה מעל כיסו. אומרים חז"ל, רות ועורפה בנותיו של עגלון. רות ועורפה היו הבנות של עגלון. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה עמדת מכיסאך לכבודי, יצאת על הכיסא, קמת כי שמעת שיש דבר מהקדוש ברוך הוא, חייך אני מעמיד בין מצאצאיך שיושב על כיסא השם. ומי זה? שלמה המלך. הוא קם לכבודו של הקדוש ברוך הוא, הגוי הזה קמת לכבודו של הקדוש ברוך הוא, תקבל נכד כמו שלמה. למה הבאנו את כל זה? שנבין מה הקדוש ברוך הוא משלם על מה שמצוות שאדם דש בעקיבה. האוהב ישראל מאפתא, מביאים רבותינו שני רעיונות ממנו, שניהם רעיונות שווים, כל אחד מלביש על זה על מדרש אחר. בספר רזין דאורייתא הוא מביא מדרש אחד, ובספר אחר שמביא בשם האדמו"ר רב אוהב ישראל מאפתא הוא מביא פסוק אחר. ישנו פסוק בשיר השירים, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. אומר המדרש, עדה הוא דכתיב, ויקרא ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה. פסוק בספר ישעיהו בפרק כ"ב. מובא מדרש נוסף, והיה עקב תשמעון, עדה הוא דכתיב הלוך ילכו בכו. מה הקשר בין והיה עקב תשמעון להלוך ילכו בכו? ומה הקשר בין מה יחו פעמייך בנעלים לפסוק ויקרא ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה? מביאים שני הספרים הללו בשם האוהב ישראל מאפתא, זה לא כתוב בספר שלו, שניהם מביאים את זה בשמו. משל לעשיר שירד מנכסיו. עשיר אחד היה בו רשם, היה לו רכוש רב, הוא ירד מהנכסים שלו, הוא ירד מהנכסים, לא היה לו שום ברירה, היה צריך לחטט את רגליו בכל מקום לנסות למצוא כסף. הלך ממקום למקום, מפינה לפינה. יום אחד הגיע לארץ החבילה, ארץ שבו יש מחצבות של יהלומים, וראה על הרצפה מתגלגלים יהלומים. הלך מילא לו, הוא לא ידע את הערך של יהלומים, לא ידע מה זה. הלך מילא לו את השק עם יהלומים ואבנים טובות, שם את זה בגב שלו. שם בשקית, שם כמה בכיסים, החליט לשחק עם זה חמש אבנים, מה, כמה קטנים כאלה. שיחק איתם, אבנים יפות. יום אחד, במסעו, הוא הגיע לבית של איזה מלמד עני אחד. אומר לו, תשמע, אולי תיתן לי משהו לאכול. אם היה לי משהו לאכול, הייתי לבד אוכל. אין לי מה לתת לך לאכול. אין לי. אומר, יכול לתת לך מיטה, הכל, אוכל אין פה. אומר, שואל אותו, אני הזה, תגיד, אין לך איזה גרוש? אני אקח אותך למאפייה, תקנה לך משהו. אומר, אין לי גרוש. שום דבר אין לי. אומר, אני אגיד לך מה, אספתי חצץ באיזשהו מקום, חצץ מאוד יפה. אולי זה שווה משהו, מישהו יגנה את זה פה, רוצה אבנים יפות, זה אבנים יפות כאלה, אולי נלך, אבל בואי, יש פה אחד שמאי של אבנים, אולי זה שווה משהו. ניגש לשמאי, הוא מסתכל על האבן, אם עלו פה, הוא אומר, אדוני, $10,000. שומע את זה הסוחר, אומר, מה? אומר לו, לא, 20. אומר לו, מה? 30. אומר לו, מה אתה אומר? 100, יותר אני לא נותן. $100,000 יותר לא תקבל דרוש. איך שהוא אמר את זה, התעלף. אומר האדמור האוהב ישראל מאפתא, זה מה שכתוב בפסוק, ויקרא ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה. למה התכוון הנביא ישעיהו? לעתיד לבוא, הוא אומר, כשאדם יבוא לפני בית דין של מעלה ויראו לו מה משלמים על פסיעה אחת, מה משלם הקדוש ברוך הוא על צחצוח נעליים לכבוד שבת, והיה היום ההוא לבכי ולמספד, כולנו נפרוץ בבכי ונגיד, ריבונו של עולם, אם היינו יודעים שזה מה שאתה משלם על צחצוח נעליים, מהבוקר היינו מצחצחים את הנעליים של כל השכונה. אם אני הייתי יודע, איך אני מצחצח לכבוד שבת? מרים את הרגל, שם אותה ככה מאחורי הרגל אחת, הרגל השנייה, שלום על ישראל. אם אני הייתי יודע שזה מה שאתה משלם, הייתי כל היום מצחצח נעליים. אומר הכתוב, והיה עקב תשמעון אל המצוות שהאדם דש בעקביו. אומר המדרש, כפי שמביא אוהב ישראל מאבטא, זה מה שכתוב, והיה עקב תשמעון, הלוך ילכו בחור. כשאנחנו נשמע לעתיד לבוא, מה הקדוש ברוך הוא משלם על צעד לכבודו, שאדם צועד לבית הכנסת, שאדם צועד לניחום אבלים, הוא צועד לביקור חולים, הוא קם מכיסו לברוך שאמר, הוא קם מכיסו לויברך דוד, הוא מרים את הידיים שלו. אם הקדוש ברוך הוא משלם לעגלון מלך מואב לקום לכבודו של הקדוש ברוך הוא, נותן לו הקדוש ברוך הוא את שלמה שישב על כיסו. אנחנו שמצווים ועושים, כמה הקדוש ברוך הוא ישלם לנו על עקב תשמעון. באה התורה ואומרת, והיה עקב תשמעון ושמרתם ועשיתם אותם, ואהבך וברכך והרבך ופרח ברי בטנך וכולי וכולי. ונזכה בעזר השם לכל הברכות האמורות בתורה ולבניין בית הבחירו ומאירו ביומנו, אמן.